שלום וברכה, חודש ניסן טוב ומבורך, שבוע טוב, אני יזהר. היום אנחנו מדברים על מקומות של השראה, ואני רוצה להתחיל לדבר עם חמישי שישי, הדרכתי טיול בת מצווה, ואני רוצה לדבר על הילד, שניגש אליך ואומר לך, אני רוצה להיות עם המדריך. מה ניגש אליך ואומר לך, המדריך, תגיד, בטיול ג'יפים אני אוכל להיות איתך. עכשיו, הנטייה הטבעית שלי, ואני חושב של הרבה מדריכים בחיים, מזה מדריך חקלאי ועד למדריך הנקה ולמדריך בתנועה, הנטייה הטבעית היא להגיד לו, אין לך כוח שידבקו אליך, ואתה בכלל לא תופס שכל הטיול שאתה באת אליו, זה אולי בשביל לדבר על ילד אחד, וניגש אל הילד ואומר לי, רגע לפני טיול ג'יפים, המדריך, אני יכול להיות איתך? ומה שהוא לא אומר לך, אבל אתה יודע את זה בחושים שלך, אני יודע את זה, כי גם אני לפעמים הייתי כזה, שילדים אחרים לא רוצים מהמשפחה. לא רוצים שהוא יהיה איתם, ושזה ילד שהרבה פעמים משתעמים ומפריע, והידיים שלו מתפזרות לכל עבר, מפילות כוסות, מושכות בקוקיות. הוא ניגש אליי ואומר לי, המדריך, אני יכול להיות איתך, ואז אנחנו נוסעים בג'יפ. אני, נהג הג'יפ, הסבתא, והילד שאומר, המדריך, אני יכול להיות איתך, כי אין לו, כי הוא לא מצא את הדרך איך לגשת לילדים אחרים ולהגיד, אני רוצה להיות איתך בטיול. הטיול בת מצווה, הטיול שנתי, הטיול התנועתי, טיול החיים. ואז אנחנו נוסעים ונסיעה, היה לנו טיול יפהפה בנחל פרן, במפלי יהושע, ובאיזשהו שלב הילד הזה ככה מדבר, אומר לי, יזהר, אני בחיים לא אשכח אותך. עכשיו אתה אומר, הילד, ילד בן 8, הוא סתם אומר, אבל אתה מרגיש שכאילו יש איזשהו משהו כמו שנשמות מזהות אחת את השני. ואני שואל אותו, למה אתה לא תשכח אותי? והוא לא, הוא לא מצליח לענות, כן? ואז אני לא יודע מאיפה, אני מספר לו שני סיפורים. דבר ראשון, אני אומר לו, תדע לך יוד, זה השם של הילד, יש לו שם אחר, אבל לא נגיד. אמר לך, תדע לך יוד, כל האנשים שהיום צוחקים עליך, ואתם אומרים שאתה מפריע, יבוא יום שהם יקשיבו לך. כי כל ההפרעות שלך זה בעצם מתנות. אתה בעצם שומע ומבין מאוד 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 מהר, ולכן אתה משתעמם, אתה ישר קולט את המהות, אין לך כוח לכל הסיפורים הארוכים. והסבתא שיושבת, אומרת בעצב, אתה מבין איך זה, היא אומרת לי. הוא ילד שאיכשהו יושב בכיתה, ואני אומר לו, גם המורים תאומרים שאתה מפריע, הוא אומר לי, כן. איכשהו מתחיל המורה להסביר בכיתה, הילד כבר יודע. ואז סיפרתי לסבתא ולאימא, ולסבתא ולילד, ליהוד, את הסיפור הבא. אני אומר להם, הכל תוך כדי נסיעת ג'יפ, ופתאום אתה מבין שאולי אתה בא להדריך טיול, אבל אתה בא גם כן להדריך נשמה ספציפית. וסיפרתי לו את הסיפור הבא. רק אסדר לי קצת שיהיה פה יותר קריר. אנחנו בטיול במזגן, כן? הסיפור הולך ככה, שהרבי מלובביץ', הרבה אנשים לא יודעים, שחוץ מזה שהוא היה הרבי מלובביץ' ומפאר או מגדיל חסידות חב"ד, הרבי מלובביץ' גם כן היה מהנדס, ואם אני לא טועה, מהנדס מכונות. ובשנותיו הצעירות, לפני שהוא נהיה הרבי, הוא היה באוניברסיטה, הוא היה יושב בשיעורים, והוא לפחות ידע לא להפריע, אבל זה ממש לא עניין אותו, הוא היה יושב ככה, וקורא כנראה ספרות קודש, ספרות זה. באיזשהו שלב, אחרי חצי שנה, המורה נמאס לו מהסטודנט המטריס הזה, שיושב שם ולא משתף פעולה, ולא שם על המורה, מה שתמיד ילדים עם מתנות קשב קורא להם, שהם מעצבנים את אלה שחייבים את ה... תקשיב לי, תקשיב לי, תקשיב לי. והמורה אמר לרבי מלובביץ', עם כל הכבוד לכבודו, אתה נמצא פה בשיעור, ואתה לא מקשיב לי, אז מה אתה עושה כאן? אז הרבי מלובביץ' בדחסה לו ככה, אמר לו, אם כבודו רוצה, אני אחזור על כל השיעור מתחילת השיעור. והמורה אמר לו, בבקשה, והרבי מלובביץ' חוזר דבר דבר, נוסחה ככה, מות בר מתחבר ככה, הנדסת מכונות חוזר על הכל, המורה מאוד מתפעל, אז הרבי מלובביץ' אומר לו, וזה אני אומר ככה לילד שרוצה להיות עם המדריך, ואז הרבי מלובביץ' אומר לו שני דברים יפהפיים, הוא אומר לו, אם אתה רוצה אני אחזור לך גם 3 שיעורים אחורה, כי אני כבר מבין, ויותר מזה אני מוכן גם כן חצי שנה קדימה להגיד לך מה אתה הולך לספר. וזה באמת המתנה של ילדים עם מתנת קשב, שהם מבינים את המהות, הם לא צריכים את כל הפרטים, את כל הדברים הקטנים, הם לא צריכים לדעת איפה קו פרשת המים עובר, ואיך נוצר מכתש, ואיך לעשות ככה, ואיך לעשות ככה. ברגע שהם צריכים to function, או לעשות איזשהו משהו, הם יודעים איך לעשות את זה. הם יודעים מה יהיה בעתיד, והם יודעים מה היה בעבר. והטיול ג'יפים הזה העביר לי את השיעור הזה לראות שוב את עצמי, גם אני הייתי ילד כזה, שמשתעמם מהר ואין לו כוח לכל ההסברים ולכל המשחקים הארוכים, הוא מבין את המהות. קושי של ילדים כאלה, תראו, באנו לדבר על טיולים ואנחנו מדברים על ילדים, קושי של ילדים כאלה זה שלילדים אחרים קשה איתם קצת, ויש איזושהי בדידות, ואני חושב שטיולים זה מצד אחד המקום שאנחנו הכי ביחד, ומצד שני המקום שאנחנו הכי לבד, והיום אני תכננתי לקחת אתכם, מתכנן לקחת אתכם לכמה מקומות של השראה, אתמול בלילה, שלשום בלילה, ישנתי שתי לילות בקיבוץ סמר, מקום של השראה, אני אגיד כמה דברים על קיבוץ סמר, קיבוץ סמר, קיבוץ של השומר הצעיר, ממוקם בערבה הדרומית, חצי שעה מאילת, מה זה מקום של השראה? למשל, תחנת האוטובוס להסעת הילדים של סמר לבית ספר בנויה מכפות קלים ובנייה בבוץ. למשל, בסמר יש תופעה שכל המדרכות מכוסות באדמת המדבר. כאילו יש מדרכה, אבל לא דואגים לטטא את המדרכות. למה זה נותן השראה? כי אתה מרגיש את הטבע, לא דוחקים את הטבע לצדדים. בסמר, למשל, כמעט בכל הבתים על הגג יש סוכת קלים. שבלילה אפשר לעלות לגג, לנשום מדבר ולהריח כוכבים. עוד דבר שיש בסמר, מקום של השראה, פשוט לא דיברתי שם עם אף אחד. בחורה בשם זוהר נתנה לנו לישון שם, ותודה לך זוהר, זה היה נהדר. בסמר, מה זה לא דיברתי עם אף אחד? המון אנשים ניגשו אליי, שאלו אותי מי אתה? עכשיו בקיבוץ רגיל ששואלים אותך מי אתה, זה מי אתה? אנחנו מפה, תלך מפה. בסמר שאלו מי אתה? אתה אורח של זוהר, אתה צריך משהו? אפשר לעזור לך במשהו? אז זה השראה. בסמר למשל אין תאורת רחוב. בלילה מה שאתה רואה זה כוכבים ושמיים. בסמר כל בית יש לו תוספת, כמעט לכל בית יש תוספת בנייה משוגעת מבוץ. ובסמר לא שאין גדר, יש גדר ויש שער, אבל יש תחושה שהבתים עצמם אינם מגודרים. סמר ואחד מהקיבוצים היחידים שמשתדלים עדיין להיות קיבוץ, יש למשל חדר עם הקופה הציבורית, וכל אחד יכול להיכנס ולקחת כמה שהוא רוצה. לטרקטורים יש שמות, הם מתפרנסים בגידול תמרים, ואולי דבר שאתה כבר לא רואה ביישובים ישראליים, אין שם בתי מידות. כל הבתים הם בתים קטנים, יפהפיים, צנועים. אני לא אוהב את המילה צנוע, אבל נקרא לזה מספקים. כן, מספקים את הצרכים. ואנחנו באיזה שהם מגעים עם קיבוץ סמר להקים באזור שלהם את גן האחדות העולמי. ואני חושב שיש משהו מעניין בכביש הערבה, כשאתה נוסע בכביש הערבה, אתה יכול ממש לחלק את ה... לעשות כמו שיש תו ירוק, אתה יכול להגיד מי נוסע לאילת, לכולם כולם באילת, ומי נוסע לטייל. אז אלה שנוסעים לטייל, מה שנקרא, ייכנסו לטבע וזה פחות חשוב להם. אבל אלה שיסעו לאילת, אם בדרך לאילת יהיה להם גן אחדות, שבו הם יכולים להיכנס, למצוא מרחבים של הסכמה, מרחבים של צמיחה, מרחבים של אחדות בינם לבין הבורא, או הכוח הרוחני, כפי שהם מבינים אותו, בהחלט יכול להיות דבר טוב. ובכלל אני חושב שזה מעניין שמרבית עם ישראל עובר על הערבה ומגיע לאילת כאילו אין שום דבר בדרך. לא עוצרים בדרך חוץ מלמלא דלק או לשתות קפה, אפרופו קפה. ואני ממליץ לכם, בין אם נבנה את גן האחדות, ובין אם זה ייקח עוד קצת זמן, אנחנו נבנה אותו, להיכנס בדרך לאילת, אם אתם נוסעים לאילת, להיכנס לקיבוץ סמר, עוד מקום שהוא יפהפה ומלא השראה, זה היישוב צוקים. צוקים כבר יש תאורת רחוב ויש בתי מידות, אבל בצוקים גם כן יש איזושהי השראה, ושאנשים שבאו ואמרו, אני מסוגל לגור בערבה, לא להיות חקלאי, לעסוק באומנות או בתיירות או בסדנאות, ולחיות במקום שהוא מדברי. וצוקים באופן תמוע מתכתבת עם פרדס חנה, יש שם אווירת פרדס חנה כזו או אחרת, גם על צוקים אני ממליץ כמקום של השראה. אז בדרככם לאילת, כמה מקומות של השראה, בואו נתחיל. רדו לכם מירושלים, כשאתם נוסעים לירושלים, אחד מהמקומות שאני מאוד מאוד ממליץ בתקופה הזאת, ראש חודש ניסן, זה להקיף את העיר העתיקה ממזרח ולעצור ליד שער הרחמים. שער הרחמים הוא השער היחידי שסגור בחומה של העולם ושל ירושלים. רחמים מהמילה רחם. אנחנו מתרגמים בעברית רחמים ככאילו אני בסדר, אתה זקוק לרחמים, או תרחם עליי, אתה בסדר, אני לא. וזו טעות. המילה רחמים היא מילה מאוד 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 גבוהה, זה אומר שמי שנמצא בפנים קורא בינו לבין מי שמבחוץ, תהליך ספונטני ששניהם שותפים ביניהם בתהליך. הוולד למשל לא צריך להגיד לאמא, אמא תרחמי עליי, תני לי עוד כדורות לבנות או אדומות. קורא ביניהם פעולה ספונטנית. באופן מעניין, כל שערי ירושלים, למשל שער הריות פתוח, שער האשפות פתוח, הנפילות שלנו, הגבורה שלנו, החידושים שלנו, השער החדש פתוח, שער הרחמים בלב העולם סגור. כלומר, אני ממליץ לכם בדרככם לאילת, הנה יצא לי להמליץ לכם לנסוע לאילת, שזה גם כן טיפה פרדוקסלי, אני אדבר על זה אחר כך, אני ממליץ לכם בדרככם לדרום או לערבה או לאילת, לעצור בירושלים, להקיף את העיר העתיקה ממזרח, או לעלות לתצפית הר הביתים, או למצוא נקודה שהיא קרובה לשער הרחמים, ולעשות מדיטציה. מדיטציה כזאת שאומרת, אתם יכולים לעשות את זה גם עכשיו בבית, לראות את עצמנו כמעין בלון רירי גדול מאוד בצבע סגול, עם הרבה מאוד שלוחות ופרחים, ולראות כיצד אנחנו מקבלים מהעולם רגש, וכיצד אנחנו נותנים לעולם רגש. מקבלים רגש ונותנים רגש, מקבלים רגש ונותנים רגש, להיות עם זה קצת. ואז כשאתם מול שער הרחמים, לדמיין איך לבנה אחר לבנה בשער הרחמים, ובתוך הרקמה הסגולה הרירית שאתם דמיינתם את עצמכם, לבנה אחר לבנה פשוט מתפוררת, השער נפתח, ומקדימה אתם רואים מין אור כתום כזה, צהוב, כמו שהם מסתכלים על השמש בעיניים עצומות, לדמיין את עצמכם נכנסים לתוך שער הרחמים, ולהזמין איתכם את ההורים שלכם, את הסבים שלכם, את הדודים שלכם. אני חושב שרחמים, מהמילה רחם, מתחילה קודם כל במשפחה. את כל מי שאיתכם, נקרא לזה בקונקשן רחם, להזמין אותם פנימה, ואחרי שאתם רואים איזושהי חבורה די גדולה של המשפחה שלכם עומדת בפנים, בתוך שער הרחמים המתפורר או בתוך הרירית הסגולה הזאת, פשוט לדמיין מהשמיים, מגג הרירית הסגולה הזאת, גשם של פרחים לבנים, צהובים, ירוקים, סגולים, ורודים, אדומים, סחלבים, מה לא, פשוט נושר עליכם על כל המשפחה. תריכו קצת את הריח הזה של העלים הירוקים, של הגשם של הפרחים, תצאו, תעמדו שוב מול שער הרחמים, תפקחו את העיניים, תסתכלו ותדמיינו שהקיר הזה הוא לא קיר אמיתי. אנחנו בעולם הזה, העולם מלא בארגוני צדקה, אומרים ש... לא ננקום בשמות, אבל כל מיני נדבנים גדולים מאכילים את אפריקה ועושים ככה ועושים ככה, ויש ארגוני צדקה שנותנים ככה וארגוני צדקה שנותנים ככה, אבל רחמים, היכולת להיות כמו רחם אחד עם השני, לצערנו יש לנו, זה השער הסגור שלנו, כן? וזה אולי השער שהאנושות צריכה לפתוח, ולא סתם אומרים שמשם יבוא המשיח. היינו בשער הרחמים, עכשיו אני שולח אתכם למקום של סגולה ותרופה. נרד לנו 20 דקות, נעבור את חנה שומרוני הטוב, נעבור את נבי מוסה, ונגיע בצומת אלמוג, נפנה ימין אל הקיבוץ, וניכנס ליחוות האפרסמון. זה המקום שמגדל את הריחות השמנים והכתורות של בית המקדש הראשון והשני. בחור שם גיא ארליך מגדל את לבונת הכתורת, מגדל את האפרסמון המקראי, ועוד עשרות אם לא מאות צמחים נדירים. הוא הצליח להפיק את הבשמים הבאים, שמן המשיכה של המלכים מתקופת בית שני, תקופת בית ראשון אנחנו לא יודעים את הפרטים, הוא הצליח להפיק את כתורות בית המקדש, והוא הצליח להפיק מיץ, שהוא אומר את זה בעדינות ובצניעות, שהוא לא יודע אם זה מרפא את הקורונה, אבל כמעט כל מי שמשתמש בו זה, והיה לו תסמינים של קורונה, התסמינים עברו מהר מאוד. כמובן שמשרד הבריאות עדיין לא הכיר בו, כמובן שהוא מאוד מאוד זהיר. היה תקופה שהוא גם כן חילק את השמן בחינם, אבל מגיעים לשם, זה גם יופי של מקום לשתות תה מפרושית גלעונית, שהוא מכין, צמח מדברי, לדבר עם גיא ו... מי שמעוניין גם ללמוד על איך מפיקים את הכתורות האלה ואת השמנים האלה, וגם לרכוש. אני אישית מאוד מאוד ממליץ על הפינה הזאת, זה מקום שנותן השראה, איך בן אדם אחד הולך עם החלום שלו, ומצליח להגשים אותו. ועוד דבר, שאם אתם כבר שם, תבקשו ממנו שידליק לכם את, את הכתורות של בית המקדש. יש לו ממש את המור והלבונה וכל הדברים האלה, והוא יודע איך לעשות את זה, והוא עושה את זה עם הקולות, כי הכל יפה לבשמים וכולי וכולי. מאוד מאוד ממליץ על זה. אני בכלל, כפי שאתם מבינים, בשבועות האחרונים, בחודשיים האחרונים, אני המון בערבה, עושה שם הרבה מאוד טיולים. אז חלק מהמקומות כבר המלצתי לכם, אבל המקום הבא שאני ממליץ עליו, עדיין לא דיברתי עליו, ומחוות האפרסמון, אנחנו ממשיכים מזרחה, ועד אנחנו רואים את השלט שמפנה אותנו שמאלה לעוקף יריחו. נכנסים לעוקף יריחו, ואחרי בערך 5 קילומטרים, אנחנו רואים שלט חום שמפנה אותנו ימינה, וכתוב עליו אתר התבילה, קסר אל יהוד. קסר זה מבצר, יהוד זה יהודי, מבצר היהודים, אתר התבילה. מעניין למה, תכף נדבר על זה. קסר אל יהוד זה אתר שבו על פי האמונה של הנוצרים, יוחנן, סנט ג'ון, יוחנן המטביל, הטביל את האנשים. המקום עצמו בתקופה הזאת הוא מגניב להלאה, כי אין תיירים. אין לך את המוני הקבוצות של האוטובוסים. אפשר לגשת עד הנהר, ואפשר אפילו לטבול את הידיים והרגליים, ואפילו את כל הגוף במים. אני רוצה להגיד מילה על הנושא הזה של טבילות, ועל טבילות כמקור השראה. שמעתי שאומרים שיש שתי מצוות. הרי מצווה מאוד חשוב מה הטעם שאתה עושה אותה. מדוע אתה עושה את המצווה? אבל יש שתי מצוות שלא משנה, גם אם הטעמים שלך היו לא נכונים, יש משהו אינהרנטי בהם שעובד. הראשון זה צדקה. צדקה, גם אם אתה נתת בשביל הרושם, כן, גם אם לא היית ברחמים, אבל נתת למישהו כיכר לחם, וואלה, יש לו מה לאכול. הדבר הנוסף זה טבילה. טבילה, לא משנה מאיזה מטרה עשית אותה, יש בה משהו מנקה. בעזה של הצעקה, כשאתה טובל במים, אין מחשבות. ואני מאוד מאוד ממליץ על האתר הזה, שנקרא אתר קסר אל יהוד, מבצר היהודים, וזה מכיוון שצריך לזכור שכל הנוצרים הראשונים היו יהודים טובים ועסקו בפרקטיקה יהודית, יוחנן לא היה שונה מהם, רק שיוחנן הציע פרקטיקה מעניינת, הוא אמר, במקום כל יום לטבול כמה פעמים, תעשו פעם אחת מסע אמיתי, תבואו אליי לירדן, אני אטבול אתכם, ויותר לא תצטרכו לטבול. אז אני ממליץ על המקום הזה כמקום של השראה, לקחת את כל הפעולות ההרגליות האלה שאנחנו כל הזמן עושים, יש כל אלה שעושים מדיטציה כל היום, יוגה כל היום, זה כל היום, זה כל היום, זה כל היום, וגם פעולות אחרות כל היום שהן לא חיוביות, מתעצבנים כל היום, או כל מיני כאלה, לקחת אותנו לנקודה הזאת ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח איזושהי שרשרת פעולות שאני עושה כל היום, נטבול פעם אחת וניפטר מהפעולות האלה, נפסיק לעשות אותן שוב ושוב, אני ממליץ את זה, וזאת נקודה מאוד אנרגטית, זה רגע לפני שהירדן עם המים המתוקים והדגים שבו מתחבר לים המלח עם המים המלוכים והאין דגים שבו, והנקודה היא אנרגטית וחזקה, מי שקשה לו עם הסיפור הנוצרי שיתעלם מזה, הדברים האמיתיים הם אוניברסליים, לא שייכים לדת כזו או אחרת, והאתר למרות שיש בו חנות למזכרות ולשתייה וכל מיני לבני אקרשטיין כנהוג במקומותינו, עדיין לאתר יש כוח. אז זה אתר התפילה על הירדן. בואו נוציא לנו קלף. אני תמיד כשאני מטייל, אני אוהב לקחת אותנו למקומות שגם אני לא תכננתי מראש, והקלפים לפחות בתודעה לוקחים אותי גם למקום ולפעמים גם לסיפור. הוצאתי קלף שנקרא חוזק עוצמה עם ציור של פטיש, והדבר הראשון שאני אגיד שאת הפטיש הראשון שלי בחיים קיבלתי מאבא שלי, זכרונו לברכה, אלקי, גיל 5, הייתי ילד כזה, ילד שאוהב לנסוע עם המדריך בג'יפ, רק שלנו לא היה לא ג'יפים ולא מדריכים. הייתי ילד כזה שאוהב לעבוד בידיים, ואבא שלי ליום הולדת 5, בנה לי עם אריה המסגר שולחן עץ, עם מלחציים אמיתיות, והביא לי סט של פטשים ומברגים. ושעות הייתי דופק על השולחן, ודופק על ברזלים ומיישר וזה, ויש איזשהו משהו אני חושב שתיתנו לילד יצירה ו... כל עולמו הופך להיות צומח. ובהקשר הזה של חוזק ועוצמה, עם ציור של פטיש, אני רוצה להגיד למה בחרתי את ציור הפטיש לקלף החוזק ועוצמה. לפני כמה שנים היה סיפור שרץ חזק מאוד באינטרנט, וכל אחד היה שולח אותו לשני ביום שישי, סיפור לשבת וכל מיני כזה, והסיפור הלך ככה. מעשה בילד אחד, היום לא יודע למה, אנחנו מדברים הרבה על ילדים. מעשה בילד אחד שהיה ילד פוגעני. ביום הולדת 16 אבא שלו מביא לו פטיש, סטק של מסמרים, אומר לו, בני, תשמע, יש לך, איך אומרים באמריקאית, you have a challenge, יש לך אתגר, יש לך בעיה, בשפה קצת פחות מחובצת. אם אתה פוגע הרבה באנשים, אני מבקש ממך, כל פעם שתפגע במישהו, לך לקיר של הבית שלנו, תתקע מסמר. ביום הראשון הילד תוקע 16-17 מסמרים, ביום השני עוד 16-17 מסמרים, אבל לאט לאט הוא מבין את העניין שלפגוע בבן אדם אחר זה לבזבז אנרגיה, אתה צריך לקחת הפטיש, לקחת את המסמרים, לרוץ לגדר, לדפוק. אבל לאט לאט הוא ככה, הטכניקה הזאת של לשמור על האנרגיה ולא לבזבז אותה, מלמדת אותו, לא פגעתי, לא צריך לתקוע מסמר. אחרי שהוא שבועיים הוא בא לאבא, אומר לו, שמע אבא, כבר לא תוקע מסמרים. אבא אומר לו, זה היה הוורסה שהייתה באינטרנט, אבא אומר לו, בני, כל הכבוד לך, לוקח אותו החוצה, אומר לו, צובב את הפטיש, יש לך הצד של חולץ מסמרים, כמו בציור אצלי פה. רואים? עכשיו תעקור את כל המסמרים, ובוורסיה החינוכית המעצבנת, הלא נחמדה, אומר לו, אבא, תראה בני, כמה חורים נשארו, גם כשהתנצלת, גם כשהפסקת לפגוע, תראה בכמה אנשים פגעת. סוף הסיפור, כולם היו שולחים את זה אחד לשני ביום שישי, וואו, כמה לא יפה לפגוע. אבל אף אחד לא יפסיק לפגוע, כי זה טבע האנושות. אין הצדיק אשר יהיה בארץ שלא יחטא. הרבה פעמים מחטאים ופוגעים, פוגעים לא במטרה. בוורסיה המעודדת, שקשורה לחוזק ועוצמה, לוקח האבא את הבן אל הגדר ואומר לו, בני, כל הכבוד, נשארו חוטים, חורים בקיר. אבל עכשיו המסמרים חזרו לסקית. המסמרים האלה, אם תיישר אותם, הם עדיין יישארו עקומים, אבל הם יוכלו לתפוס עץ מחדש. הכוח והעוצמה האמיתית שלנו, זה להוציא את הפגיעות שלנו, ולהשתמש בהם מחדש, לבנות יחסים. אני חושב שבתקופה הזאת, שדרכונים, מחשפות ומחשפים, ירוקים ולא ירוקים, שאנשים נפרדים אחד מהשני, או נמצאים אחד עם השני, אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה ש... אנחנו צריכים לעקור את המסמרים שתקענו אחד בשני, ליישר אותם, ולחבר את עצמנו מחדש בצורה חדשה. זה הסיפור שיצא לנו לטיול. בואו נוציא לנו עוד קלף. כרגע אנחנו כבר יושבים במלון הלידו הנטוש, צומת הלידו ליד ים המלח, מקום מדהים. היה מי שמקב אוניות לירדן, ויצא לנו קלף המדיטציה. קלף המדיטציה מזוהה אצלי עם שני אנשים, עם משה רבנו ועם בודה. עם בודה אני אספר את הסיפור שלו במהירות. סיפור של בודה מתחיל בבכי. אסטרולוג זקן יושב מעל לתינוק והוא ממרר בבכי. המלך שהתינוק שלו נולד, שואל את האסטרולוג, מה קרה, מה קרה, משהו לא בסדר. האסטרולוג אומר לו, לא, אני פשוט רואה את המפה האסטרולוגית של הבן שלך, הכל מדהים. אז המלך שואל אותו, אז למה אתה בוכה? אומר לו, אסטרולוג, אני בוכה. כי אני לא אדם צעיר, ואני רואה במפה של הבן שלך שהוא ילמד את כל העולם כזאת תורה רוחנית שתשחרר את העולם מן הסבל. אז המלך שואל אותו, ולמה אתה בוכה? אומר לו, אסטרולוג, אני בוכה שאני כנראה לא יזכה לשמוע אותו. את התורה שלו אין לאף אחד אחר, רק הוא יכול לתת. הולך האסטרולוג, המלך חוזר לעצמו, בוא נע, בן שלי הולך להיות מורה רוחני, מעופף, מה אני צריך את זה? בוא נסתיר ממנו את סבל העולם, אני רוצה יורש, מלך כמוני. נסתיר ממנו את סבל העולם, באמת הם עושים, מקימים מסביב לארמון של שקימוני, שהוא עדיין לא בודה, חומה גדולה, שמים לו מורים צמודים, וכל פעם שמישהו חולה בארמון, או מזדקן, או קשה לו, או משהו כזה, מסתירים את זה, שהילד לא יראה את סבל העולם. יצא לנו כתבה על המון על ילדים, מעניין למה. אולי כזה ראש חודש ניסן, ובניסן עתידים להיגאל. והרב קוק אומר שגאולה אמיתית תבוא לעולם רק שכוח השירים והסיפורים שגנוזים בכל נפש יצאו לאור. גאולה אמיתית תבוא לעולם רק שכוח השירים והסיפורים שגנוזים בכל נפש יצאו לאור. בכל מקרה שקימוני גדל בארמון, לילה אחד הוא לא יכול לישון, הוא מגיע לארמון, הוא מוצא פרסה, הוא מטפס מעל הגדר, הוא יורד והוא מתיישב ליד בן אדם שאורו מקומט וידיו ככה, ויש לו גם טיפה גיבנת, שקימוני שואל אותו מה זה, אומר לו האיש, מה הכוונה מה זה? אני זקן. שואל אותו שקימוני, מה זה זקן? אומר לו האיש, תשמע, אתה ילד חושב שאנחנו שולטים בכל העולם, אבל אנחנו לא שולטים בזמן, הזמן שולט בנו, ואני הזדקנתי. שקימוני תופס את הראש כך, הוא אומר, רוצים שאני אהיה מלך, אבל על דבר כזה חשוב לא נותנים לי לשלוט. אבל הוא חוזר לארמון, שוב לילה אחד הוא לא יכול לישון, הוא מכיר את הפרצה, זה גם דבר מעניין, פעם אחת ברחת, אתה יכול לברוח שוב. מטפס מעלה, עולה על עץ הלימון, מטפס מעל החומה, יורד, נכנס לתוך עיר אסיאתית גדולה, והפעם הוא מתיישב ליד בן אדם שמשתעל ויורק דם, ויש לו קצת זהה, שואל אותו שקימוני, מה יש לך? אז לא היה בידוד הזה, ישב לידו. הוא אומר לו, אני חולה. אומר לו שקימוני, מה זה חולה? אומר לו, האיש, תשמע, אם אתה הילד חושב שאנחנו שולטים בהכל, אבל יש חשיבה חיובית, ויש פה, ויש רופאים, ויש דוקטורים, ויש תרופות, אבל לפעמים הגוף שלנו חולה. שקימוני שואל, ומי שולט במחלה? הוא אומר לו, תשמע, יש כל מיני טכניקות, אבל בגדול לא תמיד אנחנו שולטים בזה. שקימוני תופס את הראש, חוזר לארמון, רוצים שאני אהיה מלך, אבל בדבר כזה חשוב כמו הגוף, אני לא יכול לגמרי לשלוט, אני לא יכול לנהל אותו, יש לו חיים משלו, יש לו אורך משלו. פעם השלישית שהוא בורח מהארמון, לפני האחרונה, הוא נכנס לעיר והוא מתיישב ליד תהלוכת לוויה. הוא רואה שם את ה... מי שמכיר את זה באסיה, זה לא מראה סימפטי, כי רואים את כל העניינים. והוא שואל מישהו, תגיד לי מה זה? אז הוא אומר לו, ילד, מה אתה חושב שאנחנו שולטים בהכל? גם החיים שלנו הם לא, הם לא שלנו. זה יום אחד נגמר. שקימוני חוזר לארמון, אני מקצר מעט את הסיפור, יש לו כמה שנים של התלבטות קשה, ואז יום אחד, לילה אחד, הוא מחליט לברוח בפעם האחרונה, והוא אומר לאבא שלו, שהוא משאיר מכתב, שהוא אומר לו, אתם רוצים שאני אהיה מלך, אבל אתם לא נותנים לי חירות אמיתית. אני משועבד לכל כך הרבה דברים, שלא שווה לי המלוכה. והוא בורח, והוא מסתובב המון שנים. הוא מנסה צומות, הוא מנסה זה, עד שבסופו של דבר הוא מגיע לעץ שנמצא בבודגיה, מתיישב מתחתיו, עוצם את העיניים, ובמשך 12 שעות, שאחרי זה יצמחו ל-24 שעות, הוא אומר משפט אחד, אם יש משהו אמיתי בעולם, תן לי לחוות אותו בתוכי ולא מבחוץ. אחרי 12 שעות נחשי קובו ניצבים מעליו ושומרים עליו, זה כמובן סמל, לאחר 24 שעות הוא פותח את עיניו, והוא מייסד בעולם את הדבר הזה שנקרא, יש לזה כל מיני שמות, התבוננות, contemplation, אבל זה ידוע בפי העם כמדיטציה. הוא מייסד את הכוח הזה מבפנים, לחוות את כל הגלגולים, את כל הבריאות, את כל הזמן, את כל סוגי החיים, ולחוות את זה מבפנים ולא כלפי חוץ. אז כשאנחנו בטיול, אני חושב שאחד מהדברים, סיפרה לי ידידי היום ששישי שבאתי נסע לכליל. בהתחלה ונורא היה לה קשה, נתנו לה חדר שהוא לא עם שירותים ולא פה, אבל למחרת פתאום הם עשו יוגה ומדיטציה ונפתח לה. אני חושב שמדיטציות זה אחד מהדברים הכי חשובים בטיול החיים. אני אישית ניסיתי המון כלים, ואחד מהכלים היחידים שמצאתי ששווה משהו זה מדיטציה. אמרתי גם כן שאני אגיד שמדיטציה קשורה למשה רבנו, אז בואו רגע נקפוץ, אם אנחנו כבר במלון הלידו, נקפוץ רגע אחד מהמבצרים היפים ביותר בארץ, זה נקרא נבי מוסה. המוסלמים מאמינים שזה מקום קבורתו של משה רבנו, או שלפחות משם רואים את איפה שהוא נתן את הדרשה האחרונה, ונגיד כיצד משה רבנו קשור למדיטציה. תחשבו איזה דבר גדול, ואני תפסתי את זה בהודו פעם, או שנראה איך משה רבנו קשור למדיטציה. בהודו מדיטציות מתחילות ונגמרות באום. כשאתה מתחיל את המדיטציה, אומרים אום, אז זה נחמד, אומרים אום. אבל אם וכש, הייתה לנו מדיטציה טובה, בסוף אנחנו עושים אום, כזה שאין בו מחשבות, פתאום אז התחלתי לחשוב על משה רבנו. כי אתה מתחיל לקלוט שיש כל כך הרבה דברים שחווים בתוך העולם הפנימי, שאין להם אפילו מילים. ומשה רבנו מאוד, זה מאוד מצא חן בעיניי, שהוא היה כבד לשון וכבד פה, הוא היה גם גמן. כאילו שאלו אותו, מה אתה חושב על החיים? הוא לא יכול להגיד, תראו, אני חושב שגלגולים זה ככה וככה, אני חושב שפרו הוא ככה, שהארון הוא ככה, הוא היה גם גמן, הוא אמר, כמו, ותראו הבן אדם הזה, שכמעט ולא ידע לדבר. כן? או שהיה כבד לשון, ולא היה, איך נקרא לזה, בלי קשר לשום ראש ממשלה שכרגע מכהן, או פוליטיקאים, או זמרים, או מרצים שסוחפים אולמות, לא היה איש דיבור, הצליח לייסד את התנועה הגדולה ביותר בעולם, תנועת החירות. זה משה רבנו, ולכן אני חושב שמדיטציה זה איכות, זה לא מה אתה אומר, אלא זה מי אתה, מה נמצא בתוכך. נבי מוסא, אם אתם כבר נמצאים שם, אז ראשית שווה לדעת שהפלסטינאים מקימים שם מלון מדליק, כן? ובכניסה לנבי מוסא, אז הטיפ שלי, יש גמל, ויש שם הבדואי שקוראים לו מוסא, שהוא עושה סיבובים על הגמל. סיבוב על גמל, אני לא יודע עד כמה זה מוסרי ועד כמה זה טוב, אבל מוסא הזה גם כן מכין תמה רמיה, כלומר תמה רבה מעולה, ושווה, אם אתם כבר בנבי מוסא, לשבת בסוכה. בכלל שווה לדעת, לדעתי בכל אופן, שלכל מקום שאנחנו מבקרים בעולם, יש מה שנקרא את כפתור המעלית שלו. שאם לא לחצת על כפתור המעלית, אתה בעצם היית במקום ולא נכנסת. כפתור המעלית של נבי מוסא זה הסוכה של מוסא. כפתור המעלית של אתר התבילה בירדן זה באמת לטבול בירדן, לא רק לראות איך ההם טובלים, כן? כפתור התבילה של חוות האפרסמון זה השיחה מלאת ההשראה שאתם עושים עם גיא. יאללה, בואו נמשיך לטייל. הוציא לנו קלף. זה היה לי קלף ההבטחה. קלף ההבטחה המצויר עליו לב עם מפתח. זה אחד מהקלפים הכי מורכבים בחפיסה שלי. ואני אגיד על מה הקלף הזה מדבר. הוא הרבה פעמים מדבר על ילדים עם מתנות קשב, או על אנשים שהם מרגישים שהם באו לעולם הזה לא רק לעשות קניות, לרכוש נעליים ולחשוב שקוקה קולה זה טעם החיים. הם באו לקיים איזושהי הבטחה שהם עשו בעולם הקודם, כאשר הם היו גרעין נשמה, ואז הם יורדים לעולם והם שוכחים את ההבטחה, הם לא זוכרים אותה, אבל הם מרגישים שהיא קיימת. ואז הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, הולכים לסופרמרקט ונתקעים ליד המדף של הקפואים או של הדגים או של האפונה הירוקה עוד איזשהו שתי דקות, כי אנחנו מבינים, כן, באמת, היה לנו אפונה להביא הביתה, אבל בעצם אנחנו באנו לכאן לפגוש מישהו. עם קלף ההבטחה זה האנשים שהולכים עם לב פתוח בעולם, אולי גם אתם שומעי כאלה, ומחפשים איפה הלב שלהם מתאים ללב של אנשים אחרים או של מקום אחר. אני חושב שאם נשנה את כל הפוקוס על הטיולים שאנחנו עושים, טיולי הקניות, טיולי המסעות, טיולי התיירות, טיולי הנופשונים, ולא רק נהיה בשאלה הישראלית הידועה, תגיד איך פה, כדאי פה, שווה פה, הם שירותיים, הם נותנים לנו, שווה, זה שווה את הכסף. אם נשנה את הפוקוס ולא נהיה רק בשאלה של איך פה, אלא נהיה בשאלה של איך להיות פה, איך אנחנו צריכים להיות פה בכל מקום, אז באמת נוצרת האינטראקציה המדהימה הזאת שטיול טוב יוצר, שטיול טוב בעצם משנה אותך. למשל, כשאני ישנתי בסמר, ישנתי בדירה שהייתה קטנה, לא הכי גדולה, לא הכי זה, לא הכי זה, אבל ההשראה שקיבלתי מהמקום הייתה מדהימה. אנחנו כבר מדברים, מטיילים 33 דקות, אז בואו נעשה עוד שהוא שניים, אולי שלושה מקומות של השראה, ונחתור לסיום, כדי שתוכלו להתחיל את השבוע שלכם. המקום הבא שאני רוצה לקחת אתכם אליו, נמצא בלב הערבה, וכאן אני מציע לכם טיול קטן. אתם מגיעים לצומת עידן, נכנסים למושב עידן, נוסעים עד הקצה ושמים בווייז את האתר הבא, עם מצפה מאגר עידן. אתם מגיעים לאחד מהתצפיות באמת רבויות החן שעשו בארץ ישראל. שלושה עצים ככה ממוקמים בתוך מבנה מעגלי של בטון תצפיתי כזה. ומה שיפה באזור הזה, מעבר לזה שיש שם צל ורוח, הכל מסביב מדבר לבן מאחורינו וצהוב בצד הירדני, ולמטה יש עמק מדהים מלא בחממות ודקלים, אני ממליץ על, 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 על מצפור עידן. זה מין מקום שממש, מצד אחד אתה בערבה, שזה ערב לכך, ומצד השני אתה בעידן שלך, בזמן שלך, וזה בהחלט מקום חזק מאוד. המקום הבא שאני ממליץ, תצאו מעידן, תגיעו לצומת חצבה, תעלו לכיוון מעלה הקרבים. מעלה הקרבים כרגע סגור רשמית, כן? אי אפשר לנסוע בו רשמית, כן? אבל קצת לפני מעלה הקרבים, מצד שמאל, יש צבר, שלושה צברים של קרוונים ותל ארכיאולוגי. לתל קוראים מצד חצבה או עיר רובות, וכל המקום נקרא עיר רובות. מה זה עיר רובות? אני אתחיל מהתל. התל הוא תל מימי שלמה המלך, כן? שלמה המלך, שכבר דיברנו עליו הרבה מאוד פעמים, בפרק י' בספר מלכים, מתחיל שאחרי ששלמה גמר לבנות את בית המלך ואת בית המקדש, זה לקח לו 20 שנה, 7 שנים לבית המקדש, 13 שנים לבית שלו, ונאמר המשפט החתרני, אחרי ששלמה גמר לבנות את הבתים, ואת כל אשר חשק המלך, יענו המלך הזה יש לו חשקים, הוא לא עושה רק מה שצריך, אז שלמה מתפנה להפוך את ישראל לאימפריה בינלאומית. כזאת היא שכולם חפצים בעיקרה, צריך להבין ששלמה הוא המלך היחידי מכל העולם שלא היה מצרי, שהתחתן עם בת פרעונית. שלמה באמת, זה כאילו שהיום ראש ממשלה ישראלית התחתן עם הבת של פוטין. כאילו, אפילו יותר מרחיק לכת. באמת, היו לו קשרים בכל העולם, ואחד מהחברים הטובים שלו היה חירם מלך צור. חירם מלך צור נותן לשלמה ערבים לבנות את בית המקדש, ושלמה אין כסף בשלב הזה, אז הוא אומר לחירם, תשמע, אני אתן לך 20 ערים בצפון הארץ שתוכל לקחת מהם מיסים. חירם לא מתלהב מזה, הוא אומר לשלמה, תגיד לי, הוא ממש בתנ"ך יש את הביטוי הזה, אחי, מה הם הערים האלו אשר נתת לי, אחי? כאילו הוא מתכוון שזה, אני נתתי לך ערזים, אתה הבאת לי ערים שאי אפשר לקחת מהם מיסים, אבל הם ממשיכים בקשרים שלהם, ואז שלמה, אחרי שהוא גומר לבנות את הבית, והוא עושה את כל אשר חשק המלך, הוא מבין שארץ ישראל באמת אין לה נחושת או אוצרות משלה, אבל היא יושבת בצומת מאוד מאוד חשובה, והוא אומר, בוא ננצל את זה ונהפוך את עצמנו לאימפריה. בשביל להפוך לאימפריה, הוא צריך לבנות מיצדים. ואז הוא בונה בין השאר, הוא בונה את חצור ועוד כמה ערים, ובין השאר הוא בונה באמצע הערבה, במקום שכוח אל, את עיר אובות, את מצד חצבה, כשהרעיון של שלמה זה לעשות שני דברים, צריך לדעת ששבעה קילומטרים מזרחית דרומית לחצבה בצד הירדני, יש את מפעל ומכרות הנחושת הגדולות ביותר בעולם הקדום, זה מכרות פונון. שלמה אומר, אוקיי, שם מייצרים נחושת, אני עושה כאן מצד, מי שירצה לעבור, יצטרך לשלם מיסים או לשתף איתי פעולה. עוד דבר ששלמה עושה, הוא אומר, חירם רוצה להשתלט על סחר ימי, חירם יש לו אוניות, אני מקים מצד כדי שאני אוכל לעשות, להציע לחירם לבנות דרך שתגיע עד אילת, עץ יום גבר של אז, או אום רשרש עקבה יותר מאוחר, ושלמה מקים בעצם במקום הזה תחנת ממסר שתאפשר לישראל להפוך להיות אימפריה בינלאומית. חירם שמיד, חירם היה לו ראש לביזנס, הוא מיד מבין את העניין הזה, הוא ישר עוד לפני ששלמה מקים את הדרך הזאת, הוא נותן לו 120 כיכרות זהב. הוא מבין שפה הולכים לפתוח שוק ענק, כן? אבל אז מגיעה מלכת שבא לשלמה, מביאה לו בדיוק את אותו מתנה, ויושבת איתו ואומרת לו, תשמע, שלמה, מתפעלת מחוכמתו, היא מחמיאה לו פה, שם, מזה יוצא לנו אל מליק של האתיופי, מי שמכיר את הסיפור, אבל היא אומרת לו, שלמה, תשמע, אם אתה וחירם תיכנסו לים שלנו, של מצרים, הם תגרמו לנו הרבה מאוד בעיות, אני מוכנה לשלם לך רק כדי שלא תיכנס לתוך הביזנס הזה. וזה באמת מה שקורה, מיצד חצבה נשאר שם רק אל מול מכרות הנחושת. היום כשאתם באים למיצד חצבה, אתם תראו שלט ענק שאומר עיר אובות. עיר אובות גם כן מוזכרת לנו בתנ"ך, היא מוזכרת לנו בסיפור שבשלב מסוים כשמשה ובני ישראל נודדים במדבר, הרבה מאוד נחשים עוקצים אותם, ואז משה עושה פסל ברזל, פסל נחושת, כנראה בפונון, זה האזור שהיה שם מכרות נחושת, של נחש, וכל מי שמביט על הנחש נרפא. ומשם הם הולכים והם חונים בכניסה לארץ ישראל בעיר אובות. עיר אובות של היום זה סיפור אחר לחלוטין, יש שם שלושה צברים של קרוונים, באחד חיה האישה, אחת מהאנשים של שמחה, באחר חיה משפחה מאוד נחמדה שאני פגשתי, עם קריס, בחור גרמני עם שישה ילדים ואישה שהיא רופאה, הולך עם ציציות ובלי כיפה, גדל כנוצרי אבל טוען שהוא משבט גד, ומאמין שהוא נמצא במדבר מסיבה, שאלתי אותו, אבל למה באת לפה? הוא אומר, לך תשאל את אלוהים, אל תשאל אותי. אז הוא שומר על המקום הזה מטעם איזושהי עמותה אמריקאית, ואפשר גם כן בתקשורת מסוימת לקבל ממנו חדר ולגור במקום. כן? המקום הוא קפה בגדד הישראלי, זה Desert Highway to Nowhere, מקום מלא מלא חן, יש שם את המסעית הגרמנית שאיתה קריס והמשפחה הגיעו לארץ, והוא אמר לי שיש חבורות שלמות של אנשים מכל אירופה שמדי פעם מגיעים לשם ולירושלים, שרואים את עצמם כנוצרים בני שבט גד. אז זה עיר אובות, אז היו לנו היום מספר מקומות של השראה לבקר בהם, עיר אובות, מצפה עידן, חוות הפרסמון של גיא ארליך, שער הרחמים, אתר הצבילה בירדן, ואולי המקום ההשראה הכי טוב לבקר בו בטיול, והקלישאה הזאת זה לבקר בתוך עצמנו. אז נגיד איך עושים את זה. צריך לתת חצי דקה נוספת בכל מקום. נכנסתם לסופר לקנות ירקות, תנו חצי דקה נוספת ליד המדף של הקפואים. נכנסתם לתחנה דלק למלא דלק, תנו חצי דקה נוספת לפני שאתם יוצאים. חצי הדקה הנוספת הזאת היא מאפשרת לנו לפגוש את עצמנו. מה זה לפגוש את עצמנו? לפגוש את צירופי המקרים שנצרפו במיוחד להיותנו מבקרים במקום הזה. לפגוש אנשים, לפגוש מוזיקה שעוברת, לפגוש ציפור שעוברת. עם עוד יתרון אדיר זה המצלמות. המצלמות שיש לנו, תתכופפו לצלם דברים קטנים. כן? לא ישר לפרסם, אני ישר מפרסם. אבל אז באמת הראייה שלנו משתנה. עם שלושה קלפים אחרונים, נקשר אותם גם לחודש טוב, ראש חודש ניסן, חודש ניסן לחודש הגאולה. בניסן יגלו ועתידים להיגאל. ראשון, ניסן, ניסים, יצא לנו קלף הקסם. אני אגיד במהירות שאני כשהגעתי למזרח בגיל 28, כולם דיברו על אנרגיות ועל טייצ'י ופייצ'י וקייצ'י וכל מיני כאלה, ואני אמרתי איזה שטויות, באיזה שטויות אנשים מאמינים. ותמיד הייתי אומר להם, אם כל מה שאתה אומר על האנרגיות זה נכון, בוא נראה אותך עושה עם האצבע ככה ומרים מקרר. וכמובן שאף אחד לא הצליח להרים מקרר. אבל באיזשהו שלב התחלתי לשים לב לצירופי מקרים, הייתי חושב על מישהו והוא היה מגיע, הייתי חושב על משהו ופתאום הבנתי אותו, ואז הלכתי עם משפט שאני ממליץ לציניקנים ללכת ממנו, והמשפט שאומר שהעולם מלא בקסם, ומי שלא פתוח לקסם חייו הרבה יותר דלים ומשועממים. אתם יודעים מה הקסם הגדול ביותר בעולם? זה לשנות אנשים לטובה. קסם זה מהמילה מסק. אנחנו מוסקים שמן, ואחרי שמסקנו שמן, שזה אותיות נשמה, עם שמן אפשר גם להעיר, וגם למשוך מתוכנו את המלך, ואת הנביא מתוך ההלך. אבל הקסם הגדול ביותר זה לשנות אנשים לטובה, וכמו שרבי נחמן אומר בתורה רשפי ב', וכל שכן האדם את עצמו, שגם את עצמנו אנחנו יכולים לשנות לטובה. אבל אני מאחל לנו שנשתנה בחודש הזה לטובה, ושנהיה ניסן, נס ודגל לטובה. הקלף הבא, קלף הרקות, דיברתי עליו הרבה, ציור, כתר שמונח על קרית, שנדע בחודש הזה, שמותר לנו להוריד את הכתר. מה זה הכתר? זה מה שהלכנו איתו עד היום. כל מקום שהיינו מגיעים, היו אומרים, הוא המלך של, הוא הכי מצחיק, הוא הכי זה, הוא הכי זה. לכולנו, לאנשים הכי פשוטים גם יש כתרים. הכי פשוט זה גם סוג של כתר. כן? שנדע להוריד את הכתר, לשים אותו על קרית, ושיראו אותנו כמלכים גם בלי השפיצים. אני חושב שזה מה שהקורונה עשתה לעולם. יש לה גם כן צורה כזאת של כתר, של קראון, היכולת להוריד את כל מה שהשגנו עד עכשיו, ושיראו אותנו כמלכים גם בלי השפיצים. מה זה להיות מלך? דואג, מגן, מספק, מביא, לא לוקח, אוגר וכו' וכו'. איך נאמר לי יוסף, המשביר כל הארץ, מי שנותן לכל הארץ את האוכל שלה. קלף האחרון, ראש חודש ניסן, קלף התשוקה. יש כאן איש שמטפס על סולם לגעת בכוכבים. אני אגיד במהירות שהרבה שנים התביישתי בתשוקות שלי. זאת אומרת, לא הייתי כותב בפייסבוק שאני גם, יש לי מיניות, ויש לי פחדים, ויש לי שעמום, ויש לי רצונות. חשבתי שכאילו אני צריך להשיג איזושהי פסדה של בן אדם ללא תשוקות. בייחוד מי שקצת הסתובב במזרח, אז כל הזמן היו אומרים, don't follow your desire. והיום דווקא כשהתחלתי לדבר על התשוקות שלי, גיליתי שלהרבה אנשים גם כן יש תשוקות, והם גם רוצים לדבר על התשוקות שלהם. אז בואו נגיד דבר ראשון, או רתיך תחת התפוח, לכולנו יש תשוקות. בין אם מיניות, ובין אם חומריות, ובין אם כאלה ואחרות. הקלף הזה מדבר על דבר מאוד מאוד יפה. על בן אדם שמאמין שיש לו את היכולת לטפס בסולם, לגעת בכוכבים ולהוריד אותם. המתנה שלי לחודש ניסן להגיד לכם, תישארו עם בא לי ולא בא לי. זה התשוקה האמיתית בחיים, בא לי, לא בא לי. אני מאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, גאולה שלמה, טיולים נהדרים. אני הייתי יזהר, נהדר, להתראות.